שלום לכולם וכמעט שבת שלום. אנחנו לקראת פרשת ואתחנן. פרשת ואתחנן, פרשה מרגשת. תמיד יוצא לנו שפרשת ואתחנן, המכונה גם שבת נחמו על שם ההפטרה, מגיעה מיד לאחר צום תשעה באב, ובעצם היא פותחת לנו את סדרת מה שמכונה שבעתא דנחמתא, הרצף של שבע הפטרות שהם לא בהקשר ישיר לתוכן של פרשה קריאת התורה, אלא ביחס לנחמה, שבע פרשות אחרי תלתא דפורענתא, שלושת הפרשות שבהם קראנו נבואות פורענות, עכשיו זמן החורבן. להלכה זה מאוד מאוד חשוב. הטור, כן, בעל הטורים, פוסק שחלק מהעקרונות שלפיהם מסדרים את לוח השנה היהודי, כן לעבר את השנה, לא לעבר את השנה, אלו פרשות יהיו מחוברות ואלו נפרדות, חלק מהחישובים, אחד החישובים המשמעותי, למשל זה שפרשת במדבר תמיד תהיה לפני שבועות, ואחד הדברים זה למשל שפרשת ואתחנן אומר צומו, צלו, כלומר תצומו, ואחרי זה תצלו, תתפללו, שפרשת ואתחנן, לשון התפילה, תהיה תמיד לאחר תשעה באב, ולכן תמיד, לא משנה מה, פרשת ואתחנן זו השבת הסמוכה לאחר תשעה באב. פרשת ואתחנן, כל עניינה כשמה כן היא ואתחנן, לשון תפילה, להרבות בתפילה. אגב, זה מעניין, למי מאיתנו יצא פעם אחת באמת, אבל באמת, באמת, פשוט, להתחנן, לא לבקש, לא בצורה מנומסת תרבותית, אלא פשוט, מה שנקרא, בצורה רוחנית, לרדת על הברכיים ולהתחנן. למצוא, להתחנן למציאת חן ולדעת שזה מתנה, כי לא מגיע לנו. אני לא יודע כמה מאיתנו, לי לפחות לא יצא לי הרבה באמת ממש להרגיש שאני מתחנן, מתחנן למשהו כי אני יודע שלא מגיע לי, ואני ממש עם כל ההוויה וכל הישות שלי מתחנן לקבל את זה. אבל זה שם הפרשה, להתחנן, להרבות בתפילה, ונראה שבכך בעצם טמון מסר גדול עבורנו. לא סתם פרשת הנחמה היא פרשת ואתחנן. הדרך האמיתית לנחמה, הדרך האמיתית להתגברות על החורבן, היא אך ורק באמצעות התפילה. התפילה שזה בעצם התקשורת הישירה, כינון ישיר לבורא עולם, בלי מחיצות, בלי מסכים, בלי הפסקות. כי במציאות של תפילה, אין בכלל חורבן על פי הפנימיות, כוונות הריזל, יש פה ייחוד של פנים בפנים ברמה האישית, ונצריך שנזכה להתפלל גם לגאולה הכלית מהרה בימינו, רבי נתן מנמירוב בליקוטי הלכות, תלמידו ממשיך דרכו של רבנו נחמן נביא מברסלב, מסביר שמשיח זה מלשון מסיח. כלומר, מי שסח לריבונו של עולם לסוח בשדה כל הזמן, אז הוא זוכר לבחינת המשיח, עד כדי כך. ולכן אין זה פלא שמיד אחרי האבלות על חורבן הבית, באה פרשת ואתחנן ללמד אותנו על ערכה וכוחה אדיר של התפילה, תפילות במקום קורבנות, כן, תפילות במקום קורבנות תקנו, הגמרא במסכת ברכות מלמדת אותנו, ולכן העניין של הפרשה זה התפילה. תחילת הפרשה מספרת לנו כיצד משה רבנו מאתגן, מסביר, מגלה לבני ישראל, שהוא בעצמו יתפלל 515 תפילות כמניין ואתחנן. ועדיין צריך עיון לכאורה, מדוע משה רבנו, הענב מכל אדם, בוחר לציין לבני ישראל שהוא יתפלל דווקא 515 תפילות, שזה גימטריה ואתחנן. יש כל מיני פירושים, נתחיל מהדרש, ניגע קצת בסוד, ונגיע בעצם לרובד המשמעות. השפת אמת מסביר שמשה רבנו ידע שאם הוא יתפלל, יגיע ליעד של 516 תפילות, הקדוש ברוך הוא יענה לו, והוא ייכנס לארץ המובטחת, ארץ הקודש, יש לזה הרבה השלכות, אם משה רבנו היה נכנס, בית המקדש לא מסוגל להיות חרב וכולי, ובעצם מה שנקרא שער הנון, שזה פסגת ההשגות. אבל מה לעשות? לאחר 515 תפילות, השם יתברך גוזר, כן, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, גוזר עליו לא להתפלל עוד. ומעניין, הפני יהושע מסכת ברכות מסביר שלא כדרכו בדרך כלל, מסביר הפעם על דרך הסוד, שלא סתם משה רבנו רצה לכוון ל-516 תפילות, כי יש ששת בתי הדין, שזה שש שכל תפילה שעולה השמיים צריכה לעבור סוג של שישה מגנומטורים או שישה סלקטורים שמסננים את התפילה אם היא ראויה. מסביר שכל סלקטור, כל בית דין כזה, זה בעצם בגימטריה שם אלוקים. גימטריה שם אלוקים, ובעצם 86 גימטריה אלוקים, 86 כפול 6 זה 516. לכן משה רבנו התפלל, רצה, כיוון להתפלל, שאף להגיע ליד של 516 כדי למתק את כל בתי הדין שבשמיים, ואז ממילא כל תפילה של כל יהודי באשר היא הייתה מתקבלת וישר נענית. אבל הקדוש ברוך אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אבל אומר השפת אמת, וזה מדהים, בפשטות, לא היה הכרח שדווקא משה רבנו, רבנו הצדיק, הוא זה שהתפלל את התפילות. העיקר זה שנגיע ביעד, בסופי, בטוטל, בכולל, בסכום המחובר, ל-516, ולכן משה רבנו, ענב מכל אדם, הוא לא משתחצן. הוא לא סתם מגלה לנו שהוא התפלל 515 תפילות, אלא רוצה לרמוז, רק לנו עצם, אני התפללתי, לא הגעתי ליעד, אבל מה חסר בעצם? קדימה, עכשיו אתם תתפללו עבורי אפילו תפילה אחת, אפילו ילד קטן, תינוק, אישה, גבר שבא גברים, לא משנה, לא דווקא צדיק, יתפלל תפילה אחת, ואתם יודעים מה? 500 ועוד 15 ועוד אחד, יוצא בדיוק 516. אבל מה קרה? אף אחד מבני ישראל לא יתפלל עבור משה? מן הסתם הם חשבו שאם מוישה רבנו, צדיק האמת, בחיר האנושות עלי אדמות, שהוא בן בית אל השם יתברך, מי שאחב בכיסא כבדו, פה אל פה הדבר בו, אם הוא לא הצליח בתפילות שלו, אז מי אנחנו, כן, אזובי הקיר שנצליח? וזו הייתה נקודת הכשל שבני ישראל, שהם לא האמינו בכוח של התפילה שלהם. הם אמרו, מה, אם הצדיק? אם הצדיק לא הצליח, אז מי אנחנו שנצליח? אנחנו לא יודעים מה תפילה, מה הכוח שלה, כמה היא פועלת. זה שהצדיק לא הצליח לא אומר שאנחנו לא נצליח. ובעומק, מי אמר שהצדיק לא הצליח? ייתכן שהתפילות שלו עזרו לדברים אחרים, שהוא סלל לנו את הדרך והכשיר אותה על מנת שאפילו רק תפילה קטנה שלנו תפעל גדולות ונצורות. כמו שאתה דופק עם הפטיש על הקיר 3,000 פעם וזה לא נשבר, יבוא ילד עם הפטיש צעצוע שלו, פישר פרייס כזה, וייתן מכה קטנה וכל הקיר יקרוס. זה לא שהוא שבר את הקיר. אלא כל המכות קודם לכן ריקחו את זה. ולכן יש לנו פה לימוד גדול מן הפרשה לעניין כוחה של תפילה. לא סתם זה בחודש אב. בעלי המוסר מדגישים שחודש אב זה ראשי תיבות אב מלשון אלול בה. אלול בה. ולכן זה הזמן להתחזק ולהאמין בתפילות שלנו, בכוח שלהם. וזה מתחבר להמשך הפרשה. במשך הפרשה השם יתברך מזכה אותנו בתפילה אולי הכי בסיסית, הכי נפוצה, הכי חשובה, הכי מוכרת. כמובן, אני מכוון ל... שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אותה תפילה שאנחנו אמורים להגיד 4 פעמים בכל יום, קריאת שמע של שחרית, של ערבית, קריאת שמע של המיטה, וכמובן לא לשכוח קריאת שמע בקורבנות בשחרית. אותה תפילה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שהיא בעצם המילה האחרונה של כל יהודי לפני מותו, היא גם התפילה הראשונה שכל ילד יודע לומר בעל פה בגן, יד ימין על העיניים, ונקבל עול מלכות שמיים, אל מלך נאמן, שמע ישראל, כן? כמו שפחות פה בגנים בפתח תקווה שרים. ואבי מורי תמיד אומר לי שילד יהודי לא אמור לזכור מתי הוא אמר לראשונה שמע ישראל. אני זוכר בתיכון, הביאו לנו לתיכון בקיבוץ, כל מיני מה שנקרא בעלי תשובה, שפעם הוא היה דוגמן והיום הוא רב, פעם הוא היה קצין בדובדבן והיום הוא חסיד, פעם הוא היה גם קצין וגם דוגמן והיום הוא, כן, רב חבל על הזמן. והוא סיפר לנו איך שהוא היה במערב בלבנון וירו עליהם, והוא שמע את החבר שלו אומר שמע ישראל, אז הוא חיכה אותו ופעם ראשונה הוא צעק שמע ישראל בגיל 21 וכולי, ואחלה סיפור. אבל וואלה, ילד יהודי לא אמור לזכור מתי הוא אמר לראשונה שמע ישראל. זה אמור להיות חלק מבית הגידול שלו כיהודי. להיוולד לזה. בלילה לפני הברית, כן, אמרו לו קריאת שמע. בברית מילה, אבי הבן אומר קריאת שמע. שהוא הולך לישון, הוא אומר קריאת שמע. שהוא קם בבוקר, הוא אומר קריאת שמע. וגם כשאדם מתבגר ומזדקן בעל ערב דווי, אז לפני הוידוי קוראים איתו קריאת שמע, קבלת עול מלכות שמיים. ולכן אפשר לראות שהכל הבסיס נמצא בשמע ישראל. אני זוכר בתור ילד קטן, אגב ילד יהודי, מה שנקרא קטן, שבדרך לגן או לבית כנסת, אבא שלי היה משנן איתי. שמע ראשי תיבות, המילה שמע קולטת את כל התוכן של שמע ישראל. שמע ראשי תיבות, שאו מרום עיניכם, שזה מה שעושים בתפילה, כן? לכוון את הלב, את העיניים כלפי מעלה, כלפי שמעיה. שמע, מתי אנחנו שאו מרום עיניכם? שמע ראשי תיבות, שחרית, מנחה, ערבית. אז מה לעשות? שמע ראשי תיבות, שאו מרום עיניכם. מתי לעשות? שמע ראשי תיבות, שחרית, מנחה, ערבית. למי לעשות? למי אנחנו נושאים את עינינו ומכוונים את ליבנו? שמע, ראשי תיבות, שדי מלך עליון. ולמה לעשות? שמע, ראשי תיבות, הפעם זה בהיפוך אותיות, עול מלכות שמיים. אבל המילה שמע מלמדת אותנו הכל, שאו מרום עיניכם, מתי שחרית מנחה וערבית, למי שדי מלך עליון. למה? כדי לקבל עול מלכות שמיים. זה למדתי מאבא שלי בתור ילד באמת, בגיל 3-4, וזה מלווה אותי כל החיים. אבל אפשר לראות שלפני סוף הפרשה, שבה באמת מדובר על שמע ישראל, יש קודם לכן נזכור לפרשת ערי מקלט, בה נאמר, אז יבדיל משה, 3 ערי מקלט גם בעבר הירדן, ולכאורה, מה עניין שמיטה להר סיני, או ליתר דיוק, מה עניין ערי המקלט היום בימינו, שהרי במציאות חיינו כיום אין ערי מקלט. חז"ל מלמדים שגם בתקופות הקשות בעם ישראל ששכיחי רוצים, שרבו, היה מציאות רווחת של רוצחים, אז כבר בטלו העניין של ערי המקלט, שרבו הנואפים, בטלו העניין של השקיית מיסותה וכו'. אז מה העניין, שאנחנו יודעים גם של ההלכה ולמעשה, שלושת ערי המקלט, או אז יבדי, או בעתיד לבוא, מה שנקרא, שהיה כבר 9, והלכת על המשיך, עוד לא זכינו. אז מה העניין ערי המקלט בימינו, שכיום אין לנו? מעבר לנו רבי נתן מן אמיר רב שוב פעם ליקוטי הלכות, בהלכות עירובין, וכן מובא בשם האוהב ישראל מאפטר, רבי אברהם משוע של מאפטר בספרו אוהב ישראל לפרשת מסעי, ששניהם מסבירים מהם ערי המקלט שלנו בימינו. מפרשת מסעי מובא עניין ששת ערי המקלט, לנוס שם כל הורג נפש בשגגה. אדם שבטעות רצח בשגגה יהודי צריך לנוס לעיר המקלט כדי שגואל אדם לא ישיג אותו. בנוסף, בפרשת מסעי לא מסתפקים רק בששת ערי המקלט, יש גם את הציווי על 42 ערי הלוויים, שכל השבטים היו צריכים להפריש לתת ללוויים כחלק מנחלתם, כדי שאותם לוויים ישמשו אנשי החינוך, הם ילמדו דעת ותורה את העם. מבאר רבי נתן שששת ערי המקלט ועוד 42 ערי הלוויים מקבילים לששת התיבות בפסוק שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. 6 מילים בפסוק כנגד ששת ערי המקלט. ו-42 ערי הלוויים מקבילים ל-42 המילים, 42 התיבות של פרשייה הראשונה של קריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך וכולי. יש שם בסך הכל תספרו בפרשה 42 מילים. כלומר, נתרגם את זה לעבודת השם לנפש שלנו. כל אחד מאיתנו מרגיש לפעמים, או לפעמים הוא לא מרגיש יותר נכון, יש לו צרות, יש לו מצוקות, יש לו לחץ. הוא מרגיש שגואל אדם הגשמי או הרוחני או הנפשי רודף אחריו. יש לו איזושהי צרה, איזו מצוקה, התלבטות, לחץ, ייאוש, תסכול, אכזבה. משהו פנימי או רוחני או גשמי שמציק וממש רודף אותנו עד מוות. מציק לנו, מצר את צעדנו. במקרה כזה, מבאר רבי נתן ורבי ישראל מאפטה, עלינו ישר לברוח לעיר מקלט. להכניס את עצמנו בעומק במחשבה, דיבור ומעשה לתיבות של קריאת שמע. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אחד יחיד ומיוחד, היה הווה ויהיה. ואז אנחנו זוכים לדעת, לדעת עליון, אנחנו מוגנים מכל הצרות של הפירוד המדומה שהוא פיקטיבי, שהוא כביכול במציאות. הרי המקלט שלנו היום זה ששת התיבות של קריאת שמע שהם סוד ייחוד העילה על פי המקובלים ועוד 42 תיבות של פרשת ואהבת. וזוהי נחמת פרשת נחמו של ואת חנן, לא להתייאש. תמיד אפשר להרים ראש, לפתוח את הלב ואת הפה ולכוון ולהתפלל לבורא עולם, הרי המקלט שלנו, השם אלוקינו, השם אחד, ואז אנחנו מוגנים. עכשיו תאמר, אני לא בטוח שתפילתי נשמעת, מי אמר שזה עוזר, אני לא הבבא סאלי, אני לא רבינו בביץ, אני לא משה רבנו. מי לנו גדול ממשה רבנו, הרועה הנאמן, ראיין בהמנה, שאף הוא נזקק לתפילתו של ילד קטן לפי השפת אמת. ולשב הוא חיכה וחיכה וחיכה, והיא לא הגיעה. לכן הוא לא נכנס לארץ. וכל זה בשביל ללמד אותנו שכל תפילה נחשבת, כל דמעה נספרת, כל תפילה נשמעת, כל תפילה פועלת. אני רוצה לסיים בסיפור, ולא סתם סיפור, סיפור שהוליד סיפור. דיברנו על החשיבות של קריאת שמע, שזה התפילה הראשונה שילד יהודי לומד. רוב החינוך שלנו, הפקרנו אותו לקבלני משנה פרילנסרים. לגננת, למורה, למורה, לרב בישיבה, אנחנו לא עוסקים בזה כמעט. אולי קצת שולחן שבת, מי שזוכה, אולי, הרוב לא זוכים, קצת סיפורים לפני השינה, אבל אולי הרגע הכי חשוב של החינוך זה בבוקר, ליטול ידיים ולהקפיד על מודה אני ברכות השחר, לפני השינה איזשהו סיפור תורה וקריאת שמע על המיטה עם הילדים. מנדגים את זה בסיפור. בשנים שאחרי השואה נשא הרב יוסף שלמה קלמן, זכר צדיק לברכה, הרב מפוניבז', מי שהיה רבה של העיירה פוניבז' בליטא, ראש ישיבת פוניבז', שחרבה בשואה, גם משפחתו את רובה הוא איבד בשואה, והוא הצליח, הוא היה בארצות הברית שפרצה השואה, הגיע בשנת 43 לבני ברק, ולא ידעו אם הוא הוזה או חוזה, גייס כסף להקים את ישיבת פוניבז' עד היום בגבעת הישיבה במרכז בני ברק. ואחר השואה, שנת 46-47, הוא החליט לנסוע לאירופה. הפעם לא בשביל לגייס כספים לישיבה הולכת ונבנית, אלא כדי לחפש ילדים יהודים במנזרים. מאות ואלפי ילדים יהודים הוחבאו בזהות נוצרית על ידי הוריהם או על ידי השכנים הנוצרים, כדי להינצל מהשמדה מהנאצים. המנזרים היו סוג של אקס טריטוריה שהנאצים ימח שמם לא איזו להיכנס. הכנסייה ברובה לא שיתפה פעולה עם הרב קלמן, עם הרב הרצוג הרב השיש שגם פעל בנושא, והיא לא טרחה להשיב את הילדים לעם היהודי. חרף כל מה שעם ישראל עבר בשואה הארורה, עדיין, בכל זאת, ילדים נכנסו שם בגיל שנה, שנתיים, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, מה הם כבר זוכים על היהדות שלהם אחרי 5 שנים שלא ראו את ההורים שלהם. באחד המנזרים, בהם היה אינדיקציה, הרב ידע ששוהים שם ילדים רבים, הם סירבו לרב קהלמן, לא אפשרו לו לבוא במגע עם הילדים. הרב בכל זאת התעקש, והם החליטו להעניק לו דקה אחת, 60 שניות ולא יותר, לעמוד לפני כל ילדי המנזר בכנסייה, תוך הנחה שבפרק זמן כזה קצר ומינימלי, גם הרב קהלמן לא יוכל להספיק לזהות מי מהילד עם יהודי ומי פולני או יתום רוסי. אני מזכיר, כזכור, רוב הילדים הובאו למנזר בעודם ממש תינוקות, ילדים קטנים, וחמש, ארבע, חמש שנים היו מנותקים מחיק הוריהם, כשרות מהיהדות וכו', כך שההנהלה של המנזר לא באמת חששה שמא אפילו ילד אחד יהודי יזוהה. הרב נעמד לפני הילדים. בחדר הייתה דממה מתוחה. הוא הביט בעיניים דומות על הקהל, על מאות הילדים שלפניו, ופתאום הוא התחיל לבכות, וזעק מעומק ליבו ביידיש, תיירה, זיסה קינדרלך, קינדרלך, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בהתחלה היה שקט, ופתאום התחילו זעקות נוראיות, תתה, תתה, ממה, ממה, ועשרות ילדים רצו לעברו וחיבקו אותו. ילד בן 7, 8, 9, 4-5 שנים לא ראה את הוריו שנרצחו במיידנק בטרבלינקה באושוויץ. מה הוא יודע על יהדות? הוא יודע בשר וחלב? הוא לא יודע. שניים מקרא ואחד תרגום, פרשת שבוע, בבלי, ירושלמי, הוא ילד בן 6-7, מה הוא זוכר? כל היהדות שהוא זוכר זה הקריצ'מה, זה הקריאת שמה של תתה וממה, אבא ואימא שלו לפני השינה. זה מה שהוא זוכר, זה מה שנשאר לו. וככה הרב קהנמן הביא איתו עשרות ילדים שניצלו מהמנזרים, כי מה שנשאר להם, הטיפה של היהדות, הסטארטר שהצית את הכל אשרי הגפרור, זה הקריאת שמע שעל המיטה. סיפור הזה, מאוד התרגשתי שקראתי אותו, ישר התקשרתי לאבא שלי, ואמרתי, סיפרתי לו אותו. זה היה בערב שבת, פרשת ויתחנן, לפני, בתשע"ה, לפני 6 שנים. אבא שלי מאוד התלהב, ובדרשה שלו בבית כנסת אחרי התפילה בשבת בבוקר, הוא סיפר את הסיפור, והתחנן תשע"ה, בית כנסת השתי במושב בית גמליאל, הוא סיפר את הסיפור על הרב קהלמן, וכולם התרגשו. באותה שבת הגיע אורח בשם הרב גבי הרמן, השם מזכהו וחייהו, מורה בישיבה תיכונית בדרום הארץ, והוא מאוד התרגש מהסיפור על הרב קהלמן, אמר לו, שמע, אני אספר לך סיפור לא מוכר על אבא שלו, רב אליהו הרמן. רב אליהו הרמן היה במחנה הריכוז בשואה מאטהאוזן, ועם נסיגת הגרמנים, יחד עם כולם בצעדות המוות, הם הועברו לתוככי גרמניה, מפולין לגרמניה, ושם הוא שעה כמה חודשים באיזשהו מחנה מעצר של הנאצים ימח שמם, ועבד שם בעבודות כפייה בתת תנאים. עם כניעת הנאצים לצבא האדום ולצבא של האמריקאים, לא תברית, הנאצים ברחו מהבסיס. יום אחד הוא קם, הוא הבין שהוא נותר לבד בבסיס, וכדאי לו לברוח מהמחנה. אבל הוא חשש שאם הוא ילך ברחבי גרמניה עם מדי פסים, אז ודאי שהאזרחים הגרמנים יזהו אותו ויהרגו אותו במקום כיהודי. לכן הוא הלך למחסן של הבסיס, מצא שם מדים ככה מפוארים של קצין אס-אס, לבש אותם וככה התחיל לצעוד מחוץ למחנה בביטחון לעבר העיירה הקרובה. כעבור כמה דקות שהוא הולך ברחוב צדדי באותה עיירה גרמנית, פתאום צרור נורא לעברו ומשתתח, ולידו עוצר ג'יפ עם חיילים אמריקאים, שמבלי לחשוב פעמיים, הם כיוונו לעברו את הנשק שלהם, כי הם ראו פה קצין גרמני. רבל יחשב עצמו, אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי. הצלחתי 5 שנים לחמוק מהחרב, מהרובה של הנאצים עם מחשמה, ועכשיו אמריקאים יהרגו אותי. הוא הבין שאלו הרגעים האחרונים של חייו, ולכן בשארית כוחותיו הוא הרים ידיים, עצם את עיניו וצעק מאום כדליבה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. פתאום הוא שומע קול של מלאך שעונה לו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מתברר שאחד החיילים האמריקאים שהצמידו לו רובה לראש, היה יהודי. וככה הוא ניצל. הכל בזכות קריאת שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. סיפור אמיתי שגם קרה באמת. וזה פרשת נחמו, וזה פרשת ואתחנן, ללמד אותנו מה הכוח, מה החשיבות של קריאת שמע, שנזכה כולנו להאמין בזה, לחיות את זה, וממילא לדעת להעביר את זה בצורה חיה, כנה ואמיתית לילדים שלנו, כי מה שנכנס ראשון, יוצא אחרון. מה שהילד לומד מההורים שלו בגיל שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע, שמונה, הגירסא דינקותא, זה מה שהוא יעביר על הילדיו, שנזכה לא רק לדבר את זה, גם לחיות את זה ולהעביר את זה על הדורות הבאים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שבת, שלום ומבורך.